פעם שעברה התחלנו בבירור האפשרות של טוב לבב בלי שמחה. הערכנו הרבה בבעייתיות של המצב הזה. טוב לבב בלא שמחה. טוב לבב, אותו מצב נפשי שבו אנחנו זוכים, ברוך השם, לקלוט מדרגה מסוימת באופן שתהיה ממוזגת עם נפשנו לגמרי. אנחנו כבר רגילים בה, היא כבר השתלבה יפה בתוך נפשנו, שום חלק בנפשנו כבר לא דוחה אותה, אין שום דחייה, היא מיושבת יפה יפה בתוכנו. מצד אחד, אין לפקפק בעונג שדבר כזה יכול לגרום, כן? אין שום ספק, יש בזה עונג גדול שאנחנו זוכים בעצם לארח בתוכנו מדרגה, תראו לזמחים שאנחנו מצליחים להסתגל למדרגת ענווה מסוימת. כן? מצליחים להסתגל למדרגת ענווה, סבלנות, אהבה. לא רק כאיזה מיתוס, כאיזה אידיאל שמעלינו, שאנחנו מסתכלים עליו ככה, אלא כמשהו שאנחנו משלימים איתו, שלמים איתו. זה עונג לא רגיל, זה הרגשה של ביטחון בלתי רגילה. כן? למה הדבר דומה? לאדם שלועס את האוכל, מכניס אותו לתוך גופו, בתוך שעה האוכל כבר נמצא בתוך כל המערכת. מה שאין כן, שלבים המוקדמים של האכילה, שהאוכל עדיין הוא חיצוני לאדם, גם שהוא נמצא בתוך גופו, הוא עדיין לא התחיל להתעכל, הוא עדיין חיצוני, כל עוד מיצי הקיבה לא מצליחים, לא מתחילים לפעול עליו את פעולתם, לפרק אותו עדי כתב, כן? ולשלוח את החומרים המזינים לתוך הדם, אז האוכל הוא לא שלנו. עדיין הוא לא עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. לכן אנחנו גם לא מרגישים שהתחזקנו עדיין. מתי מרגישים שהתחזקנו? שהאוכל נעשה לדם, ואז הדם הוא הנפש, ואם האוכל היה מזין ובריא, אז הוא כבר זורם בתוך דמנו. אז אנחנו מרגישים שמחים, מרגישים חזקים. אותו דבר זה גם ביחס למעלות נפשיות. ככל שהמעלה שבה אנחנו עסוקים עושה את דרכה, כן? מהמצב השמימי, התלוש, כן? החיצוני לנו. ככל שהמעלה עושה את דרכה אל תוכנו, תחילה על ידי המלטעות של השכל, שהוא מקדם את פניה על ידי לימוד וכן הלאה, ומשם זה הולך ויורד פנימה, כן? ככל שאנחנו יותר ויותר מפנימים את המדרגה הזו, יש סיכוי שביום מן הימים נגיע למצב של טוב לבב, שלבבינו טוב בדבר. זה נקרא טוב לבב, לא רק טוב שכל, שאנחנו בשכל מבינים, או בשכל עוסקים בדבר, שזה יותר אופייני לשמחה כפי שהסברנו, שהשמחה זה תוצאה של מגע שכלי עם דבר עליון, אף לפי שהוא לא קנוי לי עדיין בלבבי, אבל עצם העיסוק השכלי כבר, כמו שהסברנו, יוצר הקרנה חזקה, שהיא גורמת את השמחה, התפעמות הלב, על איזה משהו גדול שיש לי קשר איתו, כן? פתאום, תארו לעצמכם שאתם יושבים ומצוטטים לחלל, פתאום נקלט לכם במכשיר הקשר איזה IT כזה, איזה חוצן חמוד כזה. אוי, מה אני שומע פה? פתאום אתה קולט איזה תדר מעולם חיצון. יש אנשים שיושבים 20-30 שנה כדי לקלוט את איזה אות מן החלל. תארו לעצמכם שפתאום הם קולטים משהו. הם לא יודעים מאיפה זה בא, הם לא רואים את זה, ודאי וודאי שעדיין לא לחצו את היד ל-IT הזה, אבל זה כבר מרגש אותם עד מוות. זה שמחה. טוב לבב זה כאשר נשתה כוס קפה עם החוצן. השאלה אם הוא שותה מאחורי הראש או מלפני הראש. זה עוד לא יתברר, אם בכלל שותה קפה. זה לא ידוע. כן, כן. מה זה? זו בדיוק המטרה שלנו. המטרה
של... נקודת רק השמחה.
לא. לא. שמחה זה ההפך מטוב לבב. שמחה זה מגע עם משהו שהוא גדול מאיתנו. ולכאורה, לא יכול בכלל להשתלב איתנו. והשמחה זה מעצם העובדה שהוא גדול מאיתנו. ולכן הוא גם עושה את ההשראה. כן? לכן מבחינה מסוימת, שמחה זה הפוך לגמרי תלויון. הפוך. יש אנשים שנורא נהנים לדבר בטלפון, הם לא רוצים להיפגש, הם פחדים מהטוב לבם, הם רוצים להישאר בן לא נודע. כן, ההשראה של השמחה, שלא נדע. עדיף לי להיפגש עם הדבר הזה, עם האפקט ההשראתי שלו. אני לא רוצה עכשיו להכניס את זה לתוך הלב שלי, להפוך על זה דבר מוכר, מורגל, שתהיה חביבה עליו כבשעת החופה. למה אמרה התורה, נידה אסורה לשבעה, שתהיה חביבה עליו כבשעה ראשונה. חביבה עליו כבשעה ראשונה זה השמחה. כן? טוב לבב זה הרגילות. אז השאלה שאתה שואל, האם יכול להיות שמחה שהיא טוב לבב? לא. אבל שמחה, כן? היא צריכה בהמשכה להביא לטוב לבב. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בציטוט, כן? לתדרים שבאים אלינו, לשידור שבא אלינו מלא החיצון. אנחנו צריכים להזמין אותו לתוך ביתנו. אנחנו צריכים להזמין אותו לתוך ביתנו. כן. להסתגל על זה. ואז עוד פעם אנחנו יוצאים לחלל החיצון, ושוב מכניסים אותו לאטמוספירה, וחוזר חלילה. זה מה שאמרנו פעם שעברה, בעניינו של דוד, כן? שעסק בתורה וקרא לדברי תורה זמירות, ששם באמת, כן, הוא יותר עסק בטוב לבב, והמעגל של טוב לבב ושמחה נפגם קצת. הוא שהה בתוך הטוב לבב יותר מדי. הוא הרגיש את התענוג שבהסתגלות יותר מדי. כן? הוא חנק, כאילו, את האינסוף בתוכו. במקום להתענג על הטוב לבב, לקבל את הכוח ממנו, אבל כבר לשבת לשולחן לסעודה חדשה. אתה היית בשיעור שלו? כן. אז פעם שעברה, טוב, אז בואו נראה נקרא בפנים, ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כן, שורה שישית מלמעלה. ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כן, הוא מדבר פה על מציאות של טוב לבב, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, יכיר, יש פה אינטימיות, יש פה הכרה, יש פה הסתגלות, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, כן, וגם לא רק את ההכרה הכללית, אלא גם הכרה סובייקטיבית לגבי הוא עצמו, וגם שהוא ראוי לעבוד. זאת אומרת, מציאות השם יתברך לא דבר ריק ממני. מציאות השם יתברך זה דבר שמדבר אליי. זה דבר שאמור להופיע בחיי ביומיום. זה לא רק איזה לדבר גבוהה גבוהה. ראוי לעבוד את השם יתברך. לא, ראוי לי לעבוד אותו. הקדוש ברוך הוא ברא אותי בתכונה כזו, שאני יכול ללכת בדרכיו ולעסוק בתורתו, ושאני אכן עושה את הדברים האלו, אני מתענג. כי כרגע, כמו שאמרנו, אני מערך אותו בתוך נפשי. אני הולך בדרכיו, ואני מלא שמחה, אני מלא טוב לבב מזה. כן? אז פה רב מדבר על טוב לבב, שהוא תוצאה של הכרה כללית שראוי לעבוד לשם, ולא רק זה, אלא שאני ראוי, כמו שאני, עם המוח שלי, עם הלב שלי, עם המידות שלי, עם האישיות שלי, אני ראוי לעבוד אותו. זה הרגשה אחרת לחלוטין. זה מה שגורם את טוב לבב. לכן הרב מדגיש פה את העניין, שים לב לדבריו של הרב, כי הם מדויקים, כי... כן, סליחה?
זה מה בעצם שאדם, הוא ספציפי,
כן?
כן,
כן, כן. כמובן, עם האופי המיוחד שלו, הוא מגלה את רצון השם יתברך בצבע המיוחד שלו. כן. יש לו את ההכרה שהוא ראוי לזה. הוא ראוי לזה, כן. אני ראוי לעבוד השם יתברך. אני קרוץ חומר. אבית תהילה מגושי אפר. כן. תרצית תהילה מגושי אפר. כן. אני עם כל החסרונות שלי, אולי דווקא בגללם, אני יכול לעבוד אותך ריבונו של עולם. זה לא דבר שהוא נשגב, זה לא דבר שמימי, זה לא דבר שהוא אוטופי. לא. זה דבר אמיתי. זה דבר מציאותי. ואפשר להוכיח אותו בכל רגע נתון, שאני שייך לעבודתך, בכל איפוק, בכל בלימת פה, בכל גבורה וריסון של תאווה ויצר, אני עובד אותך. אז אני כן יכול לעבוד אותך. שלא לדבר על כל מעשה טוב שאני עושה. כל מעשה טוב זה בעצם הסתגלות לרצון האלוקי, כן? זה ודאי שהוא רוצה שאני אעשה את המעשה הזה. אני מסוגל לעשות מעשה טוב, כן? אז אני ראוי לעבוד אותך. אני לא מזלזל בעצמי. הידיעה הזו של עצמה, היא ממלאת האדם טוב לבב. הרגשה נפלאה של שייכות לגודל, הדבר הנשגע והעצום הזה, לא פחות ולא יותר, הוא בעצם מצמצם את שכינתו בין שני בדי הארון. בתוכי. איך זה מצמצם בתוכי? זה בדיוק העבודה, להגיע להבנה שאני ראוי לעבוד לאדון כל... בחסדו. בחסדו הגדול. אם הוא לא מתחסד איתנו, ודאי וודאי שאנחנו צודקים. מצד ההסתכלות הפשוטה, מה לנו ולריבונו של עולם? כמו שאמרו הפילוסופים. הוא לא יודע ממך, ולא מעוניין ממך שום דבר, כי הוא בשמיים ואתה בארץ. אפשר להגיד עוד הרבה דברים כאן. אני יכול לנעום שעה שלמה, איך זה בלתי הגיוני, לא נורמלי, לא מציאותי, בדיוני לגמרי, פינטוז, ממש שאין לתאר, שאני אבוא את הקדש ברוך הוא. ויכול שאני אפילו שכנע אתכם. יכול שאני שכנע אתכם. וזה נכון, אם הקדש ברוך הוא לא יורד על הר סיני, מרגע שהקדש ברוך הוא ירד על הר סיני, או אפילו לפני כן, זה מה שגילה אברהם אבינו. הרי במשך כל שנות ההיסטוריה האנושית, תמיד היה גישוש ביחס לישות המעבר של העולם. כן? ידעו שיש ישות. כל השאלה הייתה שאלת היחס. ידעו את זה. מאז ומתמיד ידעו את זה. מאדם הראשון ועד ימינו. ידעו שיש ישות שהיא מעבר. שאלת היחס בין הישות הזו לבין נפש האדם, היא הייתה השאלה הגדולה שבה עסקו בני אדם. וכל, איך הוא קורא איזה הרב בספר אורות, כל המכונות התרבותיות והדתיות, זה בעצם ניסיון ליצור מערכת יחסים, כן, בין הדבר ההוא לבין האדם. הרב קורא איזה מכונות תרבותיות. כל המכונות התרבותיות זה בסיסים, התנהגותיים, מחשבתיים, שבאים בעצם לקבוע את צורת היחס בין האדם לבורא. זה בא לידי ביטוי בצורה של עבודת אלילים, כל מיני סוגים של עבודת אלילים. האדם מעולם לא היה אדיש לשאלה, מה היחס בינו לבין האינסוף הזה? מעולם לא היה אדיש. אלא מהלך היסטוריה אנושית, אנחנו רואים שהגישושים האלה יצרו כל מיני תוצאות זרות ומוזרות, עבודות זרות למיניהם, עד שבא אברהם אבינו וזיקח את מושג האמונה. זיקח את מושג האמונה. הוא אכן גילה את העניין הזה שריבונו של עולם בעצם מגלה את רצונו. ממש בתוך האדם, נפש האדם, הנפש אשר עשו בחרן. המוסך של אברהם אבינו זה היה מוסך שבו הכניסו את האלוקות לתוך הנימים הכי דקים של האדם. לאכילה, לשתייה, לכל הפעולות הפיזיות. זה מה שעשה אברהם אבינו בעולם. לברך ריבונו של עולם הופיע באכילה, בשתייה, בלוויה, בלינה. אש שלה היה לו לאברהם. כל ההתנהגות שלו ביטאה בעצם איך רצון השם הופיע בתוך חיי ימיה, בהליכות חיים פשוטות ביותר, בחיבוק, בעידוד, בחיזוק, אם צריך בתוכך, כן? בשיקום נפשי. זה מה שעשה אברהם אבינו. זה הבירור הגדול של אברהם אבינו. אלמלא הידיעה הזו, אלמלא הבירור הזה של אברהם אבינו, אנחנו היינו מסתובבים עדיין במצב תודעתי קשה מאוד. עדיין היינו עובדים עבודה זרה. חד וחלק. נוח לא היה מציל את העולם, תשכחו מזה. בשום אופן, אלמלא אברהם אבינו, לא יצויר, שהעולם היה מתגלגל, כן? בלי אותו פתרון של אמונת הייחוד. אלמלא זה, עד היום היינו עובדים עבודה זרה. אני הייתי משתחווה לך ואתה לי, ואנחנו לעץ הזה של השולחן. כן? היינו משתחווים לדבר הזה עכשיו. כן? ונלחמים מלחמות דת נוראיות, כן? על האמונות שלנו באבן וברוח ובאש. תודה רבה. זה צדיק נפש בהמתו. שכוח. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שכל מיני דברו. כן? אז טוב לבב מצד זה, זה דבר נפלא מאוד. דבר נפלא. זה ממש אמונה של ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אבל ראינו את הבעייתיות שיש בזה. הקדשנו את כל השיעור הקודם, הדגשנו לבעייתיות שיש בזה. זה באמת לא יהיה הוגן אם הפעם אני אחזור על זה. זה באמת לא, אני חושב שהפעם כבר לא יסלחו לנו. כן, שם במצלמות כבר לא. יש כאלה כל שבוע יושבים בבית, שומעים את השיעור. נו, נו, תתקדם, נו, הלאה, שמענו, טוב לבב, בסדר, דוד המלך, טוב, נו. קדימה, הלאה, 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 הלאה. איך תדע אם מישהו לא אומר את השם שם בחדר, אני יודע, באילת, בפרו, אני יודע, בהונקונג, איך תדע. כן, אם אני לא רוצה, עשה, אני כבר. אז נכון שיש חשיבות גם להסביר ליושבים כאן, אבל בכל זאת צריך לזכור שאנחנו נמצאים פה במהלך, וכבר ביקשתי, אם אפשר, לעשות מאמץ, שמי שרוצה להיות שותף למסע שלנו, למסע ההכרתי הזה, יעשה מאמץ, פשוט להיות נוכח. פשוט, מה אני אגיד לכם? לא יכול לחייב אתכם, כי מכון מאיר זה מכון מאיר, אנחנו יודעים מה זה מכון מאיר. ודאי שכיתת אמונה, כמו שקרוי. אבל לטובת העניין, אי אפשר להיות כזה חלטוריסטי, מה שנקרא. הלאה, יותר שיטתיות, יותר תחיל לבנות משהו, להניח יסודות. זה חשוב, חבל. הלאה. אפשר להיות שיטה בעבודה, כי הכיר שראוי לעבוד לאדון כל התברך, וגם שהוא, ספציפית, ראוי לעבוד. באשר הוא יציר כפיו, וחננו דעה והשכל לעובדו. נתן לו את הכלים לעבוד אותו. לא לחינם, הוא נח בקרבנו כוחות נפשיים כאלו נפלאים. מה תפקידו של השכל? כן? אם לא, להתרומם מעלה מעלה. אל הידיעות האלוקיות, מה שנקרא, המושכלות האלוקיים. כן? של דעת רצונו יתברך. מה התפקידה של השכל? כל השימושים של השכל, כפי שמשתמשים בו בעולם, שאין בו אמונה. זה כמו להשתמש בשופל כדי לעשות איזה ארוגה קטנה לצנונית. תיקחו איזה שופל ענק, אני יודע שעלות יום עבודה שלו זה 20,000 שקל, ותעשו איתו איזה שביל קטנצ'יק. בשביל זה אתה קונה שופל? בשביל זה אתה לוקח F-16? אתה קונה F-16 כדי שילדים בגן ישבו בתוך תא הטייס? אתה יודע איזה ביצועים אפשר לעשות עם F-16 הזה? מה שאנחנו מפיקים מ-F-16 זה 50-60%. חיל האוויר הישראלי יותר מזה, אולי 80%. בחילות אחרים, אני יודע, חילות 40-50% בקושי. אולי גם זה. גם טייסים זרים בשעת מבחן עושים להם איזה. מטיסים להם, לפחות כך היה בתקופה של... לא יודע מה היום קורה, אבל טייסים זרים. לפחות עם מטוסים הרוסים, מיג-21, מיג-17. צבאות ערב לא ידעו בכלל, כמעט לא ידעו להשתמש בהם. ידעו להשיט אותם, אני יודע, באיזה מישור אנכי בשמיים, כן, אופקי מאוזן בשמיים, וזהו, זה הכל. ובעת קרב מול טייסים ישראלים, אם אתה לא מושיב שם, טייס רוסי, אבל גם יחטפו מאיתנו חבל, אז בואו, שמענו 400 מטוסים ביום מלחימה ראשון, כן? אבל זה לא פשוט להטיס מטוסים כאלה. עכשיו, אתה עושה שאתה לוקח מטוס כזה, אתה קונה אותו במיטב כספי חלה, ואתה שם אותו בגן שעשויים של גן סנונית או חוכית, כדי שהילדים ישבו בתא הטייס. מה, אתה נורמלי, תגיד לי. זה מה זה, השכל? בכלל אומרים היום שאנחנו משתמשים באחוז אחד של השכל. אחוז אחד של השכל האנושי. לאן כל ה-99% הלכו? 4-5% אולי שמעתי, משהו כזה. לא משנה. בכל אופן זה מעט מאוד. אתה יודע, פוטנציאל אדיר של השכל. מה חבוי בתוך השכל הזה, איזה יכולות פנטסטיות, שפסגת ההשגה השכלית זה תלמוד תורתך. לימוד תורה. שנתן תורתו. הערב דברי תורתך בפינו. זה ה... כן? זה העומק היותר פנימי של השכל האנושי. היכולת לעסוק, זה נקרא השכל הנפעל. יש את השכל הפועל, שזה שכל של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. השכל הנפעל, שכל האנושי מסוגל לעסוק בדברי תורה. עם ישראל בתורתו שלו, אומות העולם, בתורתם שלהם, שבע מצוות בני נוח, או חלקי התורה שלנו ששייכים להם, ודאי. למה יש דעה? למה יש השכל? יש הבדל בין דעה והשכל, לא ניכנס לכך לחילוקים האלו, אבל יש דעה, יש השכל, יש בינה, יש חוכמה, יש דעת. כל המדרגות האלו, זה בעצם שיניים תוכנות, שיניים חותכות, זה מיצי קיבה. כל הכוחות האלו, יש להם כוח לעכל בעצם תכנים עליונים מאוד ולהפוך אותם לכוח חיים פנימי. ואתה משתמש בזה כדי, אני יודע מה, כדי בבורסה לקנות זה מנהל. מה אתה עושה? מה הקדש? אפילו אם אתה, אני לא יודע, מנהל מערכה צבאית נפלאה וכובש את האויב. בשביל זה יש את השכל, תגיד, לכבוש את האויב. ותכבוש את השמיים, זה להכיר את הבורא, לעשות רצונו. אז אם יש בי כוחות כאלו, תראו במסיעת ישרים מה שהוא כותב על זה, שכל השכל עניינו זה לצורך הזהירות. מכיוון שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו, כך הוא כותב, איך יכול להיות שלא משתמש בשכל הזה? גרוע הוא מן הבהמות, שבטבעם להישמר מכל דבר שמזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות, למה הוא דומה? לאדם שהולך לשפת הנהר, וסכנתו גדולה מהצלתו. ללכת בעולם הזה בלי להשתמש בשכל, מידת הזהירות. שם הוא מדבר על השכל בשירות הזהירות. הזהירות על חלקיה, משמוש, פשפוש, כן? משמוש זה הסלקציה האהבה, ופשפוש זה יותר דקה, להבחין בדברים הדקים הרעים, לא רק בלכלוך הגס של הרצפה, אלא איך רואים, האצבע הקטנה, ככה, זה המשמוש. זה היה המשמוש, סליחה. פשפוש זה הגז, זה משמוש זה. אז השכל שם אומר, כן, איך השכל הוא בשירות הזהירות. אבל בכל מדרגה ומדרגה שאדם קונה, זהירות, זריזות, כל מדרגה מופיע השכל בעומק חדש. הוא משרת את כל המעלות כולן. אז מה, אתה לא רואה שיש חסון? למה אתה משתמש בשכל שלך? מה אתה עשה איתו? מה אתה עשה איתו? שאלה גדולה. אז כיוון שיש לו דעה ויסקל, נו, נו, ודאי שאם כן ראו לו לעבוד, יציר כל. אבל, מה הבעיה שלו? איפה נקודת התורפה של טוב הלבב, שהוא שוהה יתר על המידה, כן? בחביבות החיבור למדרגה שלו, כן? טוב, קנית מדרגה, כן? אבל מה הבעיה שלו? אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ואם זה, הוא נאות לו. הוא שכח מאיפה מתחילה העבודה. הוא שכח מה מקור הרצון. הוא קטע איזה חלק, הוא לקח איזה פרי אחד מהעץ, והוא שכח שהפרי הזה הוא רק חלק מעוד 10 טון על העץ. אז הוא לוקח את הפרי הביתה, מחבק אותו, אוכל אותו מבסוט, אבל הוא שכח שהעץ עוד מלא בפירות. הייתם מאמינים שדבר כזה יכול לקרות? זה אחד המצבים השכיחים ביותר, השכיחים ביותר. בחברה האנושית. השכיחים ביותר. זה לא יאומן כמה אנשים חוטאים למצב של טוב לבב ולא שמחה. אנשים חיים בתוך מעגלים שנים לגבי שנים. בלי חידוש, בלי מעוף, בלי התרעננות, בלי נשיאת עיניים לשמיים, בתוך מעגלים. מעגלים. קנו משהו, רכשו אותו, זה יכול להיות תפקיד, מקצוע, יכול להיות השגות רוחניות, יכול להיות 1001 דברים. ממש, אתה קונה מדרגה, אתה חי בתוכה. אתה חי בתוכה. עכשיו, היא מעניקה לך. אתה מבין? בחיקה אתה יושב, מכוסה אתה שותה. זה עונג, מדרגה זה עונג, צריך להבין. זה מתעכל בתוך הבטן, זה עושה טוב, זה כיף. זה כיף להיות אדם נחמד. זה כיף להיות צדיק, זה יופי. עד שטוב הלבב ממצא את עצמו, זה יכול לקחת לפעמים שנים, שאדם לא מרגיש שבעצם הוא כל הזמן נמצא בתוך אותו מעגל. הוא כבר שנים לא התחדש. ותשאל אותם מה שלמה? נחמד. טוב לו. טוב לו בקיבוץ. עם השקט והפנאי. איך כתוב שמה? וזה שבחוץ. יש לי, נחמד לי נורא. יודעים? תוך מעגל. מעגל פיזי, מעגל נפשי, מעגל רוחני. כיף. אבל הוא שכח מה השורש של כל ההשגות שלו. הוא שכח שהשורש של כל ההשגות זה בעצם מציאות אינסופית. שהיא משחררת אלינו, לכיווננו. את ההשפעות שלה, אנחנו קולטים אותם, מעכלים אותם, מיישבים אותם בנפשנו, חיים מהם, ונפתחים שוב. עוד פעם צריך להיפתח. הפתיחה החוזרת, פה נדפקים. יצרה. יצרה הוא סוגר אותנו, בתוך הנוח, איש, צדיק, תמים, היה ודורותיו. זה נוח, לעומת אברהם. נוח, נוח לו במדרגה שלו. אברהם, לך לך. כל הזמן. הוא כל הזמן הולך. לא בקוצר רוח, לא בעצבנות. הוא מביא כלים. כן? כן? איך כתוב שמה? על אישה, אישה שונמית ואלישע. היא מביאה כלים, שמן נכנס. עוד כלי, שמן נכנס. עד שהיא מפסיקה להביא כלים. ואז פסק השמן. פסק השמן. ברגע שהפסיקה להביא כלים, פסק השמן. ברגע שאתה לא מביא כלי חדש, השפע האלוקי מפסיק לרדת אליך. ואז אתה חי עם הנותר, עם מה שקנית לך. אברהם אבינו, כל הזמן לך לך. כל הזמן. קונה מדרגה, מיישב אותה יפה, בתוך העולם הזה, נהנה מברכתה, וחוזר ומגלה עוד את רצונו יתברך. לא שוכח לרגע שהמקור לא מפסיק להשפיע. זה אולי נשמע לכם, לא יודע, אולי נשמע קצת, לא יודע. כזה, מה הקטע? אני אומר שוב, זה מצב שכיח מאוד. אם כל אחד יהפוך ויתרגם את המילים שאנחנו אומרים פה, שיש להם אולי אופי מעט פילוסופי כזה, יהפוך את זה באמת למשקפיים להתבוננות בחיי היומיום, הוא יראה שפשוט, זה פשוט לא יאומן עד כמה זה מצוי. היעדר ההתרעננות וההתחדשות. עד כמה האדם בטבעו שואף להתבצר בתוך מצב חם.
אפשר לעצור את החסימה הזאת של
החוסר התגלות. צריך להיות זנב לאריות, ולא ראש לשועלים. צריך תמיד להיות במחיצת אנשים, ולהיפתח ללימודים כאלו, שתמיד מראים לך את מה שעדיין לא השגת. אנשים בדרך כלל לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים שאומרים להם, נו, קדימה, תפתח. לא אוהבים את זה. זה צריך להשתנות. לצאת לדרך חדשה, אתה מבין? עד שברוך השם, נלחמנו על הארץ הזו, הצלחנו כבר להתיישב פה סוף סוף, מה עכשיו נצא לעוד מלחמות? עכשיו גם נקבוש את עזה, עכשיו גם ניישב את כל ארץ ישראל, די עם המלחמות. שמחים בטוב הלבב, אבל אין שקט, ואין מנוחה, ואין רוגע. כי יש כוח שדוחף, גם אם אנחנו לא בוחרים בזה אגב. גם כשאדם מנסה להתבצר בטוב הלבב שלו, מן השמיים לא ייתנו לו. במיוחד אם יש לו תפקיד גדול. אם זה אדם בעל נשמה ענקית, הנשמה שלו לא תיתן לו. היא תגזור עליו מסעות בלתי פוסקים. הוא יהיה חייב לנטוש את טוב הלבב שלו ולצאת למסעות חדשים. למקום שכף רגלו לא דרכה עדיין. חוסר מנוחה יהיה לו. חוסר מנוחה. יש אנשים שיכולים יותר להתבצר בטוב הלבב. מה שנקרא הנפשות הקבועות. הנפשות הקבועות, כן, מבחינת המבנה הפנימי שלהם, הם יותר עלולים להיכנס למצב של טוב לבב מתמשך. הנפשות המתנודדות, אנשים בעלי נשמות, כן, נשמות גדולות, הם נשים חסרי מנוחה. חסרי מנוחה. כל מדרגה שהם קונים, בשלב מסוים היא נאלצת להיפתח לחיפוש ושאלה. כן? אבל באופן כללי, המצב של טוב לבב בלא שמחה, כמו שאמרנו, זה מצב שבו האדם לא נפתח למקור פה. לא נפתח למקור שממנו הכל בא ונובע. ואז המדרגה שלו נפחת לביצה. במקור לנחל שהולך על הים, משהו שזורה ומתמשך, זה נהפך לביצה. הוא סגור בתוך עצמו, זה נהפך לביצה. מים עומדים, כן? תרפו מיד, כן? תרפו מיד, נחמד ליתוש, כמו שאומרים. וכאן תורתנו קדושה נחל גילוי הטוב לבב. כיצד הבינו את רעיון הטוב לבב בראשית. בראשית. כן. יש... הבנתי שלה? סליחה, אבל אני אקרא זה עוד פעם. כן. איכן בתורתנו הקדושה החל גילוי הטוב לבב? כיצד הבינו את רעיון הטוב לבב בבראשית? כן. אם הכוונה פה בבראשית, בתקופה שהיו עובדים עבודה זרה, בתקופה שהיו עובדים עבודה זרה, אז רעיון הטוב לבב בעצם הובן יותר. הובן יותר כקליטת המימד הרוחני של המציאות בכלים מלוכלכים. זה עבודה זרה. קליטת האינסוף של המציאות בכלים מלוכלכים. זה הטוב לבב הבראשיתי בתקופה של העבודות זרות. האדם מאז ומתמיד חיפש את החוויה. שם חוויה. כן, מה שנקרא. תמיד חיפש את החוויה. כאשר הוא ניסה לשבח, החוויה זה טוב לבב. כן? חוויה זה טוב לבב. חוויה זה טוב, כן, חוויה זה דבר שהוא ממלא את הנפש. זה טוב לבב. חוויה זה טוב, זה מצב של טוב לבב. שדבר אני חש אותו, כן? לא. חוויה זה טוב לבב. חוויה וטוב לבב זה אותו עניין.
אז מה זה שמחה?
אז הסברנו מקודם ששמחה זה מפגש עם הדבר לא מושג עדיין. רק הידיעה שהוא קיים, אי שם. כן. כמו שהסברתי בהתחלה. הרחנו בזה. הטוב לבב בראשיתי, הטוב לבב בראשיתי גם הוא היה מצב נפשי. אבל הממד הרוחני שנקלט בנפשות בני אדם, הוא לא התלבש יפה בתוך הנפש, וכיוון שהכלים שקיבלו אותו, הם היו כלים מלוכלכים. תאוות, יצרים, דמיונות, לא שכל נקי כלל. אבל הרצון להיפגש עם סוף תמיד קיים בנשמה. אבל הכלים, בהיעדר מצוות, בהיעדר בירור שכלי נכון, בהיעדר דרכי האמונה, לכן אין סוף נקלט בכלים מלוכלכים. והטוב לבב היה טוב לבב אחור. חוויה, חוויה נפשית אמנם, אבל לא מבוררת. גסה מאוד. סערת חושים, דברים שהביאו לדברים איומיים. כן? דברים איומיים, ניאוף, רצח, דברים קשים ביותר. כן? זה הייתה החוויה בראשיתית. החוויה הלכה והשתכללה. השתכללה קודם כל על ידי נוח, שנוח גילה את יכולת הקליטה שלה אינסוף בכלים נקיים יותר. נוח, כמו שאמרנו, איש צדיק תמים היה, אבל עדיין הוא לא קלט את זה בכלים כלליים. לכן הוא לא יכול להשפיע על בני דורו. הוא לא יכול להשפיע. כל בני דורו, כולם נמחו. פרט לאחמים, כן? או בעלי תעודת נוח, בני משפחתו וחתניו, שיצאו בשלום מזה. בזכותו. לא בזכות עצמם אגב, בכלל לא. חוץ משם. אבל לא בזכות עצמם. לא בזכות עצמם. נוח גילה את הטוב לבב בכלים יותר נקיים, אבל עדיין הכלים היו כלים יותר פרטיים. לכן הוא לא יכול להיות סגולת האנושות. כי אי אפשר לתקן עולם ומלכות שדי בתפיסה של נוח. אי אפשר. התפיסה של נוח היא מעודדת צדיקים פרטיים, מה שנקרא חסידי אומות העולם. כל חסידי אומות העולם הם טיפוסים של נוח. זה נוח. זה טיפוסים צדיקים, פרטיים, כן? שעושים טוב לבריות, אבל הם לא מסוגלים לחולל מהפך עולמי. הם מרוכזים בתוך הטוב הפנימי שלהם, מקרינים על סביבתם, עושים, אבל הם את כוח ההשפעה, יש להם אור של גחלילית. זה לא אור שמש, הוא לא מסוגל לסלק צללים בכלל. זה אור מקומי. יש לו השפעה. הוא יכול לבוא לידי ביטוי בצורה נפלאה, הוא יכול להחזיק בתוך ארון 3 שנים של מלחמה, איזה יהודי דחוס שם בפנים, כן? ולהוציא אותו אחרי 3 שנות מלחמה, ולהחזיר אותו לביתו בשלום, ולהיות חסיד אומות העולם, וגם יטעו לו פה עץ, כן? פה, למעלה, כן? ביד ושם, אבל, בסדר, לא מעבר לזה. זה נוח. אברהם אבינו גילה את המדרגה של טוב הלבב, כן? בכלים כלליים. כל הקרנה, של השפע האלוקי שנכנס בתוך נפשו של אברהם אבינו, שהוא יסוד החסד, היא פשוט התפשטה על כל העולם כולו. זה מדרגה טוב לבב אחרת. אם כן, בעצם אפשר לבוא ולומר שטוב הלבב, כן? טוב הלבב התגלה לפני מתן תורה, התגלה לראשונה בשלימות אצל אברהם אבינו. התגלה אצל אברהם אבינו. כמובן משתכלל על ידי האבות, יצחק ויעקב, כל אחד והבחינה המיוחדת שלו, כן? אברהם אבינו הוא היה הראשון. אגב, מוכר לנו המדרש המפורסם על אברהם אבינו, שנמרוד רצה לזרוק אותו לכבשן האש. אור כסדים, למה נקרא אור כסדים? שזרקו אותו לתוך האור, לתוך האש. זה היה נמרוד שלחם נגד אברהם אבינו. נגד אמונת הייחוד של אברהם אבינו. אז הוא זרק אותו לכבשן האש. המדרש מספר שאברהם אבינו היה מהלך בתוך האש. כך כתוב. כן? העבדים שלקחו את אברהם וזרקו את זה, כן? ושרתיו של נמרוד. שהם ביצעו את המשימה, לקחו, זרקו אותו לתוך הכבשן, והוא היה מהלך בתוך האש. אז הם באו לנמרוד ואמרו לו שהוא מהלך בתוך האש. אז נמרוד אמר, מה אתם מדברים שטויות? ואז הוא זרק אחד מהם או כמה מהם, והם נשרפו בתוך האש. איך אפשר להיות בתוך האש? כן? רק אותם בפנים. בקיצור, בסופו של דבר, הוא ראה את אברהם מהלך בתוך האש. מה הרעיון פה? מה זאת אומרת מהלך בתוך האש? הוויכוח בין אברהם אבינו לבין נמרוד היה ויכוח מאוד יסודי ופשוט. האם בעולם הזה יכולה להיות מציאות של טוב לבב או לא? האם בעולם הזה, ריבונו של עולם, תראה אברהם אבינו, אמר לו נמרוד, גם אני יודע על מה אתה מדבר. אתה מדבר על ההוא שם בשמיים, אני מכיר אותו. אני יודע שהוא קיים. זה מה שנקרא יודע את ריבונו, הוא מתכוון נמרוד בו. הוא יודע את ריבונו. אני חולק איתך על דבר אחד. אתה אומר שהוא יכול להתגלות בחיי האדם. אני אומר לא. חיי האדם צריכים לזרום במסלול טבעי. על פי הכוחות הזמינים, הידועים, המפורסמים. אל תנסה כי לא תצליח. ואם תנסה אתה יכול להרוס את העולם. אל תנסה להכניס מימד אינסופי בתוך המציאות. תחיה עם מה שהקדוש ברוך הוא יצר. הוא נתן לך דרך ארץ. הוא נתן לך כוחות טבעיים. תחיה איתם. אל תנסה להחדיר משהו מעבר. ומה הוא אמר בעצם? המימד האינסופי לא יכול להיכנס, לא יכול להיכנס במציאות. למה? המציאות לא מסוגלת לסבול אותו. הוא ישרוף אותה כליל. אתה מנסה לדבר על אידיאלים של חסד. דברים כל כך עליונים, אברהם אבינו. על תיקון עולם, אחוז שדי. כל האידיאלים שלך, זה דמיונות. האידיאלים האלה חייבים להמשיך ולרחף מעל העולם. ובתור שכאלו, יש ערך לעסוק בהם. זה נורא נחמד להתפלסף עליהם, ולפנטז עליהם, ולחלום עליהם, בגדר של שמחה אפילו, כמו שאמרנו, שמחה, להרגיש את ההשראה שלהם. אבל, היה יהודי בביתך, ורומאי בצדך. כי המציאות החיצונית לא סובלת אידיאלים מן הסוג הזה. וכדי להראות לו, הוא זרק אותו לתוך האש. תגיד, אתה מסוגל, בשר יכול לעמוד באש? ככה לא יכול לעמוד האדם ונפש האדם במה? ברצונות האלוקיים העליונים. לא שייך, זה לא שייך. זה שיח מלאכים. תשאיר למלאכים, לאופנים, לשרפים. הם יעסקו בזה. האדם לא שייך לזה. אבל, למרבה הפלא, הוא ראה את אברהם אבינו מהלך בתוך האש. לא רק עומד בתוך האש, ובדי ובדי שלא מקופל בתוך האש, כן? שזה מראה על איזה אווירה כזו של, כן, כן, אני מגלה את האידיאלים האלוקיים בעולם, אבל אני כולי כזה מסוגף, כזה פרוש, כזה נזיר, מסכן כזה, וקושי עושה משהו. לא, אני מהלך בתוך האש. באור פניך יהלכון. זה היה החידוש של אברהם אבינו. זה היה הטוב לבב של אברהם אבינו. האם שמחה הינה השגה אישית, או מתנה, או מתנת אל? כתוב בתהילים, נתת שמחה בליבי. כן? הכל מתנת אל. גם השמחה מתנת אל, וגם טוב הלבב מתנת אל. כן? אמרנו כבר מקודם. לא שמחה ולא טוב לבב זה דבר שהאדם מצד עצמו בכלל יכול להשיג את זה. מה שכן, שבדרך שהאדם הולך, מוליכים אותו. אם אדם באמת רוצה להשיג שמחה, היינו, מעורר את שכלו להשגות עליונות, הקב"ה מגלה לו סתרי תורה. אם באמת הוא רוצה, כן? בדרך שאדם הולך, מוליכים. הוא מצידי עושה פעולה של הליכה בחירית, ומוליכים אותו, כן? בפעולה שבאה מלמעלה למטה. כן? זה מתנת אל בכל מקרה. כן? להיפגש עם ההשראות הגבוהות האלו, להיחשף אליהם, למציאות שלהם, לנוכחות שלהם, זה כשלעצמו פלא עצום ונפלא. אז גם זה מתנת אל, ודאי וודאי שטוב לבב זה מתנת אל. כן. לזכות שבאמת שפע עליון כזה יוכל להתכנס בתוך לבבינו, באיזה מין מציאות כזו נפשית, ומי יודע מה יש בתוך הנפש הזה, מה יש בתוך נפשו של האדם, אתם יודעים, יש יצרים, יש תאוות, יש בלגן. ששפע כזה ייכנס בתוך נפש אנושית, זה לא דבר מובן מאליו. ודאי וודאי שזה מתנת אל. אז גם זה וגם זה. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול, למעלה ממדרגתו בעצם. ואם זה הוא נאות לו, כן? נאות לו זה טוב לבב. למעלה מדרגתו זה שמחה, כן.
לשאול
נוח
לעומת אברהם, הייתה לו מדרגה באמת הרבה יותר מיוחדת, אפשר להגיד, נאה טוב לבב. למה אי אפשר
להדלג
עליו?
לא מדלגים עליו מכיוון שהוא השורש של הגויות. זה נקרא בני נוח. כדי להבין את הגויים היטב, אתה צריך להבין קודם כל מי זה נוח. אם לא תדע מי זה נוח, לא תבין את הגויים. נוח הוא הנחיל לגויים את מדרגת המוסר של שבע מצוות בני נוח. כן? עבודה זרה, דינים, איבר מן חי, שפיכות דמים, כן? עריות וכו'. זהו, זה המדרגה שנוח העניק לה.
אי אפשר לעשות את זה עם אברהם, זאת אומרת, גם ההיסטוריות בין כל ה...
צריך להבדיל בין הקודש לחול. חייבים להבדיל. צריך להבדיל. נוח, לך לך. הם סמוכים ושונים. כן? נוח, איפה שנגמר נוח, מתחיל לך לך. כמו שאומר הרמב״ם, איפה שנגמרת הפילוסופיה, מתחילה הנבואה. אם לא תבין מה זה פילוסופיה, לא תבין מה זה נבואה. במקום שבו נגמרת הפילוסופיה, שם מתחילה הנבואה. מקום שנגמר נוח, מתחיל אברהם אבינו. צריך להבדיל משני המדרגות האלה. אנחנו מתחילים את הקריאה האישית, האינטימית של התורה, אנחנו מתחילים אותה מלך לך. זה מה שמלמדים לתינוקות של בית רבן. מתחילים מלך לך. כן? זאת אומרת, הם מתחילים ויקרא, אבל סוף סוף, לך לך, זה הפרשה שבה מתחילה ההתהוות של עם ישראל, של סגולת ישראל. אבל הם בכוונה נמצאים סמוכים כדי שתבדיל. כן? כתוב שלעולם ירוץ אדם לקראת מלכי אומות העולם. שאם יזכה, יבחין מה בינם לבין מלכי ישראל. לפעמים צריך ללכת לראות איך מחיים, כדי לראות מה ההבדל בינם ובין דוד המלך. כן? לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי אומות העולם. שאם יזכה, יבחין מה בינם ובין מלכי ישראל. הקשרים. מלכי ישראל הקשרים. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה מדרגתו בעצם, ואם זה הוא נאות לו. בסדר? עד לפה זה מובן? אם כן, הבעיה של טוב לבב ולא שמחה, שהוא מתרשם רק מהמדרגה המושגת, אבל הוא לא ער ולא פתוח, כן? לאין סוף, כן? כן? לבחינה העליונה ממנו. ועל דבר שהוא למעלה מדרגתו, אם הוא היה יודע שיש דבר שהוא למעלה מדרגתו, ועל דבר שהוא למעלה מדרגתו בעצם, ואם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראוי הוא לשמוח. כן? כמו שישמח בבוא אליו, דבר טוב מחודש. מכיוון שלא היה לו זה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה מדרגתו, הוא שמח. אך אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. אומר לנו הרב, שמחה בעולם הזה היא מושגת רק מדבר חידוש. כל מקום שאין חידוש, נעלמת גם השמחה. אדם שהוא נמצא בטוב לבב, בלא שמחה, במילים אחרות, הוא לא ער ולא פתוח לחידוש, לדבר שהוא לא מכיר עדיין. אני יושב איתך, אני מכיר אותך 20 שנה. אני רואה אותך כל בוקר. אני כבר לא מתלהב. למה? כי אני ביחס אליך מדרגת טוב לבב. אתה מוכר לי. אתה קלות אצלי. אתה מונח בכיסי. עכשיו, אני צריך להיפתח, תראו כמה זה קשה, להעיז ולחשוב ולהרגיש ולדעת ולהאמין שבעצם יש בך עוד כל כך הרבה דברים חדשים שאני לא מכיר. עכשיו, אם אני אצליח לעשות את זה, שאלה מה אני אתחיל? איך אני אכיר אותך מחדש עכשיו? איך אני אצליח לשכוח את כל מה שאני מכיר בך ולאפשר לעצמי להכיר אותך בפנים חדשות? רגע, האדם הזה שאני רואה פה, האדם הזה שאני רואה, כן? מה מעבר לו? הפנים המוכרות האלה, האם אני מסוגל לראות בהם דבר חדש בפנים המוכרות האלה? בהתנהגות הכל כך מוכרת, האם אני מסוגל לראות משהו חדש? אם אני אצליח לעשות את זה, אני אגיע למצב של שמחה. למה? כי יש חידוש. החידוש והשמחה הולכים תמיד, תמיד ביחד. המילה חדש, חטא, דלת, שין. אם מורידים את החטא, מה נשאר? דש. כשאתה דש בדבר מסוים, כשאתה רגיל בו, אתה לא שמח. כשאתה מוסיף את החטא, שזה בעצם השמונה, חטא, שמונה, זה מימד אל-טבעי. כשאתה מוסיף את השמונה, את האל-טבעי, אתה מגיע לחידוש. אותו דבר בדעת, כשאתה מוציא את העין מהדעת, אתה מוציא לה את העיניים, נשאר דת, דבר יבש, טכני, מכני, פולחני גרידה. כשאתה מכניס את העין, שזה ההתבוננות, אתה רואה את החידוש שבדבר, מזה צומחת הדעת. זה מה שמסביר פה הרב. טוב לבב ולא שמחה, טוב לבב ולא פתיחות, במצב בעייתי, אתה מגיע לשגרה. אתה מגיע לשגרה, אין חידוש, אין התפתחות. במקום שאין חידוש, אין התפתחות. זה המצב המסוכן ביותר לאדם. אין מצב יותר מסוכן לאדם, מאותה תחושה או מחשבה, שדבר לא מתחדש. מה שלומך? כל זה, בסדר, כל זה, כרגיל. המילה כרגיל, היא אבי אבות הטומאה. אין מסוכנת ממני. היא מכשירה את כל הרוע העולמי. כי ברגע שאין התחדשות, למה בכלל שאני... כן? מה אני... מה? איזה ביצה? הביצה, הביצה. כן, כן, הביצה. כן. אם אין התחדשות, מה ערכו של העולם הזה? למה לגונן עליו? למה לשמור עליו? אם בלאו הכי הוא נאכל על ידי שיני השגרה, שום דבר בעצם לא מתפתח פה. שום דבר מתפתח. זה כמו להשקיע, אני יודע מה, אתה רוצה לכם שאתם משקיעים בעץ, שבכל עונה הוא נותן לכם קילו אחד של פירות. ואתם צריכים להשקות אותו, אתם צריכים לזבל אותו, צריכים לאדור, צריכים לבזבז זמן עליו, לרדת לשדה, לגזום. איזה טעם יש לזה? שום התפתחות אין פה. אתה לא זוכר עולם שכל מה שהוא מניב זה בעצם איזושהי מדרגה מסוימת. אין בו התפתחות. למה להשקיע בעולם כזה? במקום שאני לא משקיע, אני בדרך כלל מפקיר אותו. כשאדם לא משקיע בשדה, מה הוא עושה? הוא מפקיר אותו. ואז ברגע שהוא מפקיר אותו, הוא כבר למרמס רגלי השור והחמור. זאת אומרת שאנחנו מפקירים את עולמנו הנפשי כתוצאה מזה שאנחנו חווים יותר ויותר חוויות של שגרה. אנחנו מאבדים את הדאגה כלפי העולם, כי הוא נתפס בעינינו, כי העולם לא מתפתח, מטבע הדברים. כשהעולם נתפס כדבר שלא צומח כלפי מעלה, אז כוחות אחרים באים ומשתלטים אליהם. כוחות אחרים. אלו כוחות החידלון, שביסודם זה כוחות שעניינם זה להוריד את הדברים למטה. הפך החידוש, הפך ההתפתחות, הפך ההתקדמות. בכל מקום שאין חידוש, וכדאי לשים ללב לדבר הזה, במהלך היום, כל אחד עם יד על הלב, בכנות עצומה, ישאל את עצמו במהלך היום, איפה הוא חווה חוויה של חוסר התחדשות, עד כדי הרגשה של משעמם לי, אין חידוש, הכל עומד על מקום אחד. וישים לב שיחד עם התחושה הזו, תרפו מיד, כמעט, הייתי אומר, לפעמים אפשר לראות זה ממש בדקות, תרפו מיד, אופ, יש חדירה של איזה כוח שלילי, שהוא בא בעצם לאכול ולהתפרנס מאותו מצב נפשי של התיישנות. ונושנתם בארץ. התיישנות. חוק ההתיישנות. אנחנו חייבים להיות תמיד במעמד של חידוש. חידוש מצד ההתלהבות הפנימית, להתקדם, לשאוף, אסור לאדם להיות מצב של ריקנות, מצב של שעמם לי, אין לי מה לעשות, כל אותו דבר, כוח שגרתי, כל העולה, כל אפור כזה. המצב הזה הוא מצב מסוכן. צריך להיזהר מפניו, צריך לעשות משהו, לחדש מה, אתה יודע מה, תבנה שולחן, תבנה כיסא, אתה יודע מה, תזיז תמונה מצד אחד של הקיר, צד שני, תעשה משהו שיש בו שכלול והזזה, תזיז את המציאות, תזיז אותה. תן את האופי של הקדמה. תראה שאתה מתפעל מאיזשהו מימד שאמר לך, שמה, קח את הדברים קדימה. תן לו לחדור. תן לו לפעפע בתוכך. תן לו להזיז את השגרה. תן לו. תן לו. במובן הזה, אתה כבר ניצל. וברוך השם, רובנו, שימו לב, זה דבר נפלא. סך הכל, רובנו, רוב שעות היום, אנחנו נהנים מאיזה מעמד של חידוש. אנחנו קמנו הבוקר, ובאנו לכאן, בתקווה ללמוד משהו שלא למדנו אתמול, בתקווה להתקדם, לגלות משהו על עצמנו. ושאנחנו מודעים לזה אפילו, יש לנו שמחה וטוב לבד. בצד אחד יש לנו טוב לבד, אנחנו שמחים פה. אנחנו באמת שמחים פה. מצאנו את מקומנו, ברוך השם, קורת הגג הזו קולטת לנו כל כך יפה, בכל המובן, והמובנים, גם הפיזית וגם הנפשית. אנחנו מרגישים באמת נהדר. יחד עם זה, אנחנו די באווירה של התחדשות. למרות שאנחנו באים למקום מוכר. הרי כל אחד יודע שביום ראשון הוא בא לשיעור פלוני אלמוני. ביום שני. אבל הוא מצפה שוב לשיעור. לא בשביל חוצר החידוש שבשיעור. הוא בא דווקא לשמוע דברים שלא שמע. ולהעמיק את מה שהוא כבר יודע משבוע שעבר. אז רואים פה את השילוב יפה של שמחה ותולה. זה מציל אותנו. ברוך השם. אז מצבנו לא כל כך חד ושלום. רק אני אומר שעדיין יש מקום, מכיוון שאנחנו עסוקים מאוד בחשבון הנפש, בתיקון המעשים, ומאוד באלול, ודאי שכדאי שכל אחד יראה, ינסה לבדוק קצת, קצת, לא בעצבנות, לא ב... אבל לבדוק איפה עדיין יחסי הגומלין בשמחה וטוב לבב, הם עדיין לא מתוקנים. ולזכור היטב את ההשלכות שיש לחוסר האיזון, כמו שהסברנו כאן. חוסר איזון בין טוב לבב שמחה, כן? השלכות שיכולות להיות לו. אני חושב שזה עוד ידרבן אותנו עוד הרבה יותר להיזהר מהמצב הביצתי של טוב לבב בלא שמחה. אלא אם כן אתה כרגע עסוק בעיכול של הטוב לבב. אתה עכשיו נמצא בשלב הליסה, בסדר, כמו שהסברנו בהתחלה, אתה בשלב הליסה, אתה ממקם את המדרגה בתוכך, אתה מסדר את הארון בתוך הדירה, הוא עדיין לא יושב טוב, כן? הוא עדיין קצת מתנדנד, בסדר, אתה עכשיו מסדר אותו, לוקח לך כמה ימים, זה ארון, 10 קומות, בסדר, אתה צריך את הזמן, אתה יודע מה, אתה צריך חודש, חודשיים, לכיף כיף, אין שום בעיה. אבל תהיה ער לעיתוי שבו טוב לבב נכנס מספיק, וכרגע אתה כבר מחויב להכניס רהיט חדש לתוך ביתך. כבר לראות איך אתה יכול להתקדם עליו. כן, זה מה שאומר לנו הרב, שמכיוון שיש פה דבר חדש שעדיין לא זכה לו, שזה השמחה, ודאי שהוא שמח. כן? נקרא זה עוד פעם את המשפט הזה עד סופו, ועל דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם. ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח. בעצם אני חש דבר שהוא למעלה מדרגתי. אבל אני יודע שהוא טוב וראוי לי. שאלתי מקודם, מתי מופיעה השמחה? הרב פה משכלל את ההגדרה. זאת אומרת, שמחה תמיד תהיה כאשר אני נפגש עם משהו שהוא באמת מעליי, אבל בעת ובעונה אחת אני מרגיש שלמרות שהוא מעליי, יש לו שיח איתי. השיח הזה ישתכלל בעתיד, עד כדי טוב לבב. אבל אני מרגיש כבר מהתחלה שה-IT הזה, כן, החוצן הזה, הוא מבקש אותי. הוא פונה אליי. הוא מעוטט לי. הוא לא סתם נקלט במקלט שלי. כן? הוא רוצה שיח איתי. צריך להיזהר, נכון. אולי החוצן הזה מביא איתו איזה חיידקים מאותו כוכב שהוא נמצא, שאני לא יודע להתגונן איתם. ואולי במגע איתו אני אעבר לו חיידקים שאני יודע להתגונן איתם. כן? אבל הוא לא יודע להתגונן מפניהם. נכון שצריך פה איזה זהירות, צריך לברר. אבל אין ספק שהוא מחפש אותי. המון המון שנים הוא מחפש אותי. והנה קלטנו זה את זה עכשיו סוף סוף. אז מצד אחד זה דבר לא ידוע, מצד אחד זה דבר חדש, אבל אני מרגיש איזה פרקוס פנימי של נעימות, שסיבתו זה יש לנו קשר. זה מה שאומר כאן הרב. כן. על דבר שהוא למעלה ממדרגתו בעצם, אבל אם זהו יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח, כמו שישמח בבוא אליו דבר טוב מחודש, שכיוון שלא היה לו זה הטוב עד עכשיו, הרי מעלתו לא הגיע לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, הוא שמח. אבל אחר, מתי נעלם את השמחה? אבל אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כבר מיקם את הארון בתוך ביתו, כבר השתמש בו כמה פעמים, כבר רגיל אליו, כן? כבר מדרגתו עלתה לזה, מצד כוח הקיבול הנפשי של אותו אדם, המדרגה כבר יושבת בו יפה, עלתה לזה הטוב, ואין כמקום שמחה, שגרה. אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, והוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. וזהו עניין בכל יום יהיו בעיניך חדשים. זאת אומרת, איך אפשר לשמח בכל יום בדברי תורה? איך אפשר לשמח בכל יום בדברי תורה? כאשר אתה לא מניח רגע אחד להשגה שלך, לנוח ולשקוט, במה שהשגת, אתה כבר בדרכך לעומק נוסף. השגת את הפשט, אתה בדרכך לדרש. השגת את הדרש, אתה בדרכך לרמז. השגת את הרמז, אתה בדרכך לסוד. תמיד אתה בקשר עין עם החידוש, שביחס אליך הוא חידוש. מימד נוסף, שעדיין לא גילית אותו בפשט. הפשט היה לגביך חידוש עצום. כמו אדם שמגיע לישיבה ביומו הראשון, הוא מרגיש שאפילו א' ב', אפילו כתב רשי לגביו הוא חידוש. אבל אחרי שהוא כבר יודע לקרוא כתב רשי, בסדר, הבנתי. קורא רצוף, הוא חושב, כן? 100 מילים בדקה, הוא כבר קורא. עכשיו הוא רוצה ללכת על. כן? סתמיד, צריך להיות אחוז בבחינת החידוש. יהיו בעיניך בכל יום חדשים. כן? או, אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, התביע הקדוש ברוך הוא, הבורא יתברך, שיתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה ככל עניין שמחה חומרית גם כן. בעולם הזה, עוד מעניין, בעולם הזה, השמחה היא מורגשת רק על בסיס של ישן, כן? אתה קודם צריך להרגיש ישן, שאתה מרגיש ישן ובא לך חידוש, אתה שמח. רק על בסיס של ה, כן? של הסתירה בין חדש וישן, של ההבדל בין חדש וישן. ככה זה בעולם הזה. ככה חומר מרגיש שמחה, כן? שעל גבי הישן מופיע חדש. לעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה בכלל. מכיוון שהחומר יזדקך כל כך, לא יהיה מצב של מתוך רעב נרגיש את העונג של האכילה. זה בעולם הזה. אני צריך להיות רעב כדי להרגיש עונג באכילה. אני צריך להיות צמא כדי להרגיש את העונג בשתייה. צריך להיות חסרון כדי שנרגיש את העומק של המילוי. לעתיד לבוא לא יהיה פרש ולא יהיה פער בכלל בין שלב החסרון למילוי. לא נוכל בכלל למדוד את המרחק ביניהם. לא נוכל למדוד. זה מה שמסופר על יונתן בן עוזיאל. כתוב יונתן בן עוזיאל שהוא היה לומד תורה, כל עוף שהיה פורח באוויר היה נשרף מיד. כל עוף שפורח באוויר מעליו. אז מסבירים שזה היה מהירות החידוש שלו. זאת אומרת, הוא למד את הסוגיה, עלתה לו מחשבה מסוימת או איזו הבנה מסוימת, ההבנה הזאת לא שהתה שבריר שנייה, עד שבאה ההבנה גבוהה יותר, ודחקה אותה הצידה. הוא היה בתהליך של השתכללות תמידית, כל הזמן. לא חלף שנה. עד שהוא שינה את מחשבתו, למדת סוגיה מסוימת, יש לך הבנה בסוגיה מסוימת, בדעת התוספות, או בדעת רצ'י, עוד שנה אתה נפתח להבנה חדשה. לא, אצלו הוא הבין דבר מסוים, אופ, התחלף בהבנה חדשה. זאת אומרת, זו מדרגה מאוד גבוהה, מדרגה מאוד מיוחדת וגבוהה, אבל מי שלא נמצא מדרגה כזו, החידוש אצלו הוא חווה את החידוש דרך. מצב של טוב לבב שמתמיד זמן ארוך, מצב של שגרה, ורק מתוך השגרה הוא יכול להתרומם. בואו נראה איזה עלה. אך מצד שהשמחה תורגש גם בחומר, התביע הבורא יתברך שיתחדשו ידיעות חדשות, ויהיה דרך השמחה ככל שמחה חומרית גם כן. אבל כשיתעלה החומר, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. תהיה השגה, כן? של החידוש בכל רגע ורגע, והחומר יהיה במעמד תמידי של קליטת רשמים. לא יהיה אפשרות להתבצר במצב של טוב לבב. הגוף יזדקך כל כך שלא יהיה אפשר ללכוד בצורה גסה מדרגה ולחנוק אותה למשך תקופה ארוכה. לא, לא יהיה דבר כזה. אם ראית תלמיד חכם חוטה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום שעשה תשובה. זאת אומרת, יש אנשים שאצלם תהליך התיקון הוא מהיר. הוא חטא בלילה, בין אם מדובר על הלילה פיזי, בלילה, או בין אם מדובר בהחשקת השכל, שכך אומר הרב, היה לו איזו נפילה מסוימת, הוא חטא, אל תערער אחריו, כי בטח כבר שאיפה פנימית כבר כבשה את מקומו של החטא ודחקה אותו הצידה. לעתיד לבוא, זה מה שיהיה, החומר יתעלה כל כך, עד שלא יתאפשר שוב מצב של מחנק וביצה. כל הזמן תהיה התעלות. או בלשונו, תהיה תמידית השמחה עם תמידיות ההשגה השלמה לגמרי. על כל פנים השמחה באה מצד הידיעה בעילוי ערך העבודה שהיא למעלה ממדרגתנו הרבה, וטוב לבב מצד הידיעה שראוי ללעבוד. זה סיכום. השמחה מצד, כן, העליוניות של העבודה, טוב לבב מצד השייכות הסובייקטיבית שלי לעבודה. בידיעתו, אהבתו של האדון ברוך הוא ליצוריו, ובפרט לעם קרובו, ולכן הוא רוצה בעבודתנו. כי השמחה במה שתהיה הרבה יותר מדרגתו, לא ייטב בליבו. זה מה שסביר. אי אפשר לשמוח בדבר שסוף סוף אין לאותו הדבר איזשהו חדירה אליי. לכן אני חייב להניח שהדבר המשמח הוא דבר שגם שייך לי בסופו של דבר. טוב, רק נקרא איזה מהירות, ולפי זה בית לימודים הם, א', רוממות ערך כל העבודה, שהרי היא מקרבת ממש את האדם ליוצרו, ולימוד שני, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה, שהיא ראויה להיות בעצם, כן, מקלט, קולט, שמש, לקלוט את המדרגות העליונות, כן, מעלת נפשו ורוחניותה מצד עניינה, זאת אומרת, אין די ללמוד את רוממות העבודה, אלא צריך גם לדעת שנפשנו מסוגלת להתחבר עם אותה רוממות. לכן זה שתי לימודים, גם ערך העבודה וגם רוממות נפשנו, שיש בכוחה, יש לה כלים לקלוט, כן? את הרשמים העליונים האלו. כן? שעל כל, שאף על פי שנתנפה בכל גילולי החומר, חס וחלילה, מכל מקום, אסא דקאי, ביני חילפי, אסא שמי ואסא קרולי, האדם תמיד צריך לדעת שנפשו בכל רגע מסוגלת להתחבר, כן? לרצון השם יתברך, גם אם הוא חטא, והיא עומדת בזוהרה מצד עצמה, להתחבר לסגולת נפש האדם, שרק מצד סגולתנו יש לנו שייכות לעבודה. ובידיעת דבר זה, עצם הידיעה שנפשנו מצד עצמה היא טהורה, זה בעצמו מזכך אותנו. כן? היא ניתרת באמת, כי הוא ענף גדול מענפי תשובה ואהבה, וראוי סדר הלימודים שיהיו סדורים ובורים אצלו, ושנונים בפיו ובלבבו.